ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:03, 63 חטופים עדיין ממתינים שיוציאו אותם מהתופת. ראינו אתמול את אביתר דוד ואת גיא גלבוע דלל צופים בחברים שלהם. מניפולציה של רוצחים שפלים. זה מה שהרגישה מירב, אמא של גיא גלבוע דלל, כפי שתיארה לנו את התחושות שלה הבוקר ב-7-9.
די, אין לנו כוח יותר. אנחנו כל כך רוצים את הילדים שלנו בבית, ואני אומרת, באיזשהו מקום פחדתי משרטונים. אבל החמאס נתן לי לראות את הבן שלי, אחרי שלא ראיתי אותו 16 חודשים, ולשמוע את הקול שלו, את הקול שלו, זה היה פה מטלטל בעוצמות.
בכל זאת, נחמה על עוד חיים אחרי חודשים ארוכים באפלה. יש לא מעט משפחות שמחכות לסימן חיים, זה מאפשר לנשום עמוק, ולהמשיך במאבק הצודק לעבר המטרה הסופית, הביתה. מכאן לצפון, מוכר לכם התאריך 1 במרץ, לפני כמה חודשים זה היה תאריך יעד. עכשיו זה כבר מעבר לפינה, מסקר מיוחד לממון של ידיעות אחרונות, מתברר שיותר מ-50% סבורים שהתוכנית המוצעת היום לתושבים לא מספקת אותם. יישובים שלמים, דוגמת מנרה ומטולה, ברובם הגדול לא ראויים למגורים, חלק מהבתים שנהרסו בקריית שמונה לא ראויים למגורים, והם לא היחידים. אגב, המענק הראשון שתושבי הבתים שנחרבו יהיו בחשבונות הבנק רק באפריל, מדובר על סכום של 100,000 שקלים, כלל לא ברור אם 100,000 שקלים מספיקים כדי לשפץ בניין שחרב ומתבקש שיבנו אותו מחדש מהיסודות. והרי התושבים שאמורים לשוב למה שנשאר מהבית, קיבלו אישור מגורמי הביטחון לחזור. לפני יומיים מונה אביעד פרידמן למנהל מנהלת תקומה בשעה טובה, בכפוף לאישורים כמובן. פרידמן היה מנכ"ל משרד שיקון מוצלח, תחת שר השיקון אז זאב אלקין. אולי הפעם לשם שינוי זה יצליח. בסוף לתושבי הצפון שנמלטו מבתיהם מגיע לחיות כמו בני אדם אחרי כשנה וחצי. הצלחתו, הצלחתם. טוב, הסערת מזג אוויר זה לא, אבל קר מאוד יחסית לעצמנו, החימום עובד ללא הפסקה, והאם המערכת עלולה לא לעמוד בלחצים? נשאל את מנכ״ל נוגה. וגם למה ארגון המורים העל יסודיים מחדש את העיצומים? $1.5 מיליארד במטבעות אתריום נגנבו, איך זה בדיוק קורה? והבעלה לזהב נמשכת, המשקיעים רצים למטבעות הנוצצות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקט וולפין. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות. השבוע הבא צפוי מחסור בכמה ממוצרי תנובה ובהם קוטג' לסוגה ועוד אחדים ממוצרי הגביע. תנובה הודיעה היום שבעקבות שדרוג והחלפת מערכות מחשוב במחלבת אלון תבור, החברה לא תצליח לספק את המוצרים הללו לפרק זמן מוגבל. חברת הכנסת נעמה לזימי עוררה היום שערה בוועדת הכספים כשטענה הבוקר שיאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה הוגלה לחול. קיקה את אביב.
אני רוצה לשאול על שהות אשת ראש הממשלה שרה נתניהו בחול במשך חודשיים. מי מימן את השהות? מה עלות השהות? ומאיזה תקציב זה יצא? אני רוצה לשאול על בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו. בשנה שעברה בכתבה שיצאה נאמר שמימון הבטחתו עולה כ2.5 מיליון ש"ח בשנה. אני רוצה לשאול האם הסכום הזה עדיין מתוקצב והאם יש עדיין כוונה לממן את שהות בנו של ראש הממשלה בגלל שהוא היקע את ראש הממשלה ונאלץ להיות בחול בגלל שהוא פגע בסמל שלטון. זה דבר לא יצא פומבית.
מה?
אתם יודעים את זה?
לא.
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 חד משמעית. הוא גלה לחול.
בתגובה בליכוד הכחישו את הדברים בטענה שמדובר בשקר בזוי. הדברים נאמרו במהלך דיון על הוצאות משרד ראש הממשלה. עוד מעט נדבר על מה שקרה היום בוועדה. ושרי הביטחון והאוצר אישרו לקדם תיקוני חקיקה שירחיבו את הזכויות של יתומי ואלמנות צה"ל בהטבות הבולטות, הגדלת המענקים ליתומים עד גיל 30 והמשך זכאות לקצבת שארים לאלמנות שנישאו בשנית. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד. ומתחילים עם צריכת החשמל המוגברת במזג אוויר קפוא. אנחנו צורכים הרבה מאוד חשמל, רוצים לחמם את הבתים, גם פה, באזור המרכז, אנחנו לא רגילים לרמות קור כאלה, אבל זה קורה קר מאוד בחוץ, בקושי אפשר להוציא את האף. שיקי פישר הוא מנכ"ל נוגה בפועל, שלום שיקי.
שלום.
שלום, שלום. טוב, אז מה קורה? בוא דבר איתנו על מספרים, כמה אנחנו מפעילים, ואיך זה עובד?
אנחנו צפויים להגיע לבטוח צי חורפי של החורף הנוכחי, וכנראה גם אולי צי חורפי של כל הזמנים, שאמור להיות מחר. אם את רוצה מספרים, אז אנחנו היום ביקוש של 4.5, 4.800, ומחר אנחנו בסביבות 15.200, זה יכול להיות קצת למעלה, קצת למטה, אבל זה הביקוש שאמור להיות מחר בערב, שאז בעצם זה פי גל הקור.
וכולנו שואלים את עצמנו, האם אתם יכולים לעמוד בזה, והאם לא צפויות הפסקות חשמל?
אז אנחנו מותחים את האיברים, ואנחנו מוכנים לעומסים האלה, ולהיות מוכנים זה אומר שאנחנו גם יוצרים לעצמנו רזרבה מעבר לתחזית הזאת הגבוהה, ואם את שואלת אותי אם צריך לדאוג, לא צריך לדאוג.
כלומר, אנחנו יכולים, אגב, רצוי להשתמש בשכל, כלומר, לא לפתוח 5 מכשירי חשמל בבת אחת, אלא בהתאם לצרכים, שזה כבר איכשהו מקווץ גם את חשבון החשמל, וגם את הצריכה הכוללת, לא?
זה מן הסתם כבר כל אחד עושה את החשבון שלו, כמה קר לו וכמה הוא רוצה, אם הוא רוצה להפעיל את מדיח והמייבש ביחד, אבל זה כבר שיקול שלו. מה שאני אנסה להגיד, שאנחנו נערכים לכל צריכה של כל הארץ, בכל המקומות, יודעים שיהיה קר מאוד מחר, וכנראה שיפעלו הרבה תנורים, ואנחנו לא צופים שתהיה בעיה לענות על הביקושים, ואתם צריכים להבין שלהתארגן לזה, זה תהליך, שאנחנו מקבלים תחזית, זה מכינים את המשק, היה צריך להפעיל הרבה יחידות ייצור במשק כדי שאני אגיד לך את המשפט שאנחנו מוכנים אחר לכל הביקוש, אז עשינו הרבה מאוד הערכויות.
כולל שימוש בפחם?
כולל שימוש בפחם, אני תכף אגיע לזה. בעצם אנחנו מזהים את הפער בין מה שהיה למה שיהיה, ואז צריך להניע הרבה מאוד יחידות שלא פעלו לפני זה, מכיוון שהעומס הזה הוא גבוה וקיצוני, היינו צריכים גם לבקש יחידות פחמיות, שלמעשה כבר חשבנו שלא נשתמש בהן, היינו צריכים להביא אותן לידי הפעלה, ואני מאמין שנעשה את זה בזמן הכי קצר שאפשר, זאת אומרת, נעמוד בביקושי C, ומיד אחרי זה נעסיק אותם, כי מדובר ביחידות פחמיות המזהמות יותר.
זהו בדיוק, אז רגע, התחנות האלה פועלות, או תפעילו אותם נגיד מי...
לא, הן פועלות. התחנות האלה לוקח להם יומיים, שלושה עד שמניעים אותם. אז אי אפשר לחכות לדקה 90 ולהפעיל אותם רק שצריך. אתה צריך להתארגן יום, יומיים לפני תהיה ביקוש, לייצב אותם, לראות שהם
okay. לא... תגיד, שיקי פישר, לא דיברנו על זה שצריך, זאת אומרת, לא אני ואתה, אבל באופן כולל כבר הבנו שפחם צריך להפסן אותו באיזשהו מקום, וזה לא טוב.
טוב, על זה אני יכול להגיד כמה דברים. באופן עקרוני, לפי המדיניות של הממשלה, משרד האנרגיה וכו', אנחנו אמורים להפסיק שימוש בפחם, בשגרה, בוא נגיד, עד סוף 26. בגלל המלחמה והקורונה היו דחיות, היינו חשבנו שנהיה שנה לפני זה, אבל התאריך יעד הזה עדיין נראה פיזיבילי, וזה מצד השגרה, כאילו בעבודה רגילה לא יהיה שימוש בפחם, מצד שני, כצורך של הפחם כביטחון אנרגטי, אנחנו כן צריכים את היכולות הפחמית, ועברנו בעצם שנה לא פשוטה מבחינת כל מיני בעיות, אבל אחד האתגרים הוא איך להבטיח את הביטחון אנרגטי במקרה של פגיעה, תקלות, בין אם זה מלחמה או בין אירועי חירום אחרים.
כלומר, צריך את הפחם הזה בכל מקרה, גם אם אנחנו מתקדמים.
צריך אותו כרגע כשאין אלטרנטיבה.
כן, אני מבינה, אבל כשיש אלטרנטיבה, אז לא ישתמשו יותר בפחם, כלומר, השאיפה היא שזה יעבור מן העולם. אבל אתה אומר שצריך שיהיה דבר כזה במחסנים לעת צורך.
אז נכון, שאני אמרתי, במצב שגרתי, אנחנו נגיע למצב שאנחנו לא נעבוד בפחם בשגרה. בשגרה זה גם בעומסים גבוהים, זה לא שאני מדבר.
תזכיר לי מה זה עושה לנו השימוש בפחם.
מה זה עושה לנו השימוש בפחם?
כן, לכל אחד מאיתנו. זה לא איזה דבר משופר.
אז בוא נגיד ככה, גם לפחם יש לנו כמה סוגים של יחידות. יש יחידות שעברו, מה שנקרא, טיפול להפחתת פליטות, זה יחידות, שש יחידות גדולות, וגם כשהן עובדות בפחם, אז הן עומדים, מה שנקרא, בבט הבינלאומי, במחינת יחידות פחמיות. ברור שזה יותר טוב שזה יחידות לא פחמיות, אבל... ויש לנו ארבע יחידות שלא עברו הפחתה, וכשאנחנו מפעילים אותם, אז אנחנו, זה עולה לנו בריאות, אבל מצד שני, האלטרנטיבה היא שלא מספק חשמל,
אוקיי, בין הברירה הזאת לברירה הזאת, נדמה לי שהתשובה ברורה, לפחות בשלב הזה של החיים שלנו. שיקי פישר, מנכ"ל נוגה בפועל, תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה שלכולם יהיה חם. מי שלא, מי ש... אגב, אתם מתחשבים במי שקר לא משלם חשמל, או שאתה לא יכול לענות על השאלות האלה? כי יש אנשים...
קודם כל, יש הקלות לתושבים מסוימים, וזה עובר דרך חברת חשמל ורשות החשמל.
נכון.
אני מבחינת מערכת החשמל אומר שכל מי שירצה חשמל יוכל לצרוך. לגבי תשלומים, זה לא העסק שלי.
זה לא אתה. טוב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
יום טוב.
שלום, שלום. וחם. טוב, שערה היום בוועדת הכספים, אבל קודם כל נבדוק איך הוועדה הזאת עובדת, כי בעצם דנים שם על תקציב המדינה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אם לא יהיה תקציב, אגב, לא תהיה ממשלה. תכף יסביר לנו את זה חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, חבר הוועדה, חבר מאוד פעיל שם. שלום נאור.
היי, אחר תהריים טובים.
תגיד, כמה אנשים היום, היו בדיון?
פינדרוס הוא מנהל את הדיון היחידי מהקואליציה, ועוד שלושה חברי אופוזיציה, חמד עמאר, ולדי, נעמה ואני, עכשיו גם הגיעה חברת הכנסת פרקש, אז אנחנו ארבעה חברים מתוך 18.
כלומר, אתם פה אופוזיציה חרוצה מאוד.
כן, אבל אנחנו גם רק אופוזיציה, זאת אומרת, קואליציה שמורה, לא יודע, להתעניין ברמת אפילו סתם לשאול שאלות שאולי מעניינים אותם, פשוט מדירים את עצמם מהאירוע, אבל זה לא...
למה זה? לא, לא, אבל תסביר לי, הרי דנים פה על התקציב, נכון? תכף נגיע לסיפור הזה של בנו של ראש הממשלה וההוצאות וכו'. אבל זה לא נדיר שלא באים חברי קואליציה לדיונים בוועדה, שזו אחת הוועדות החשובות, שדנה בעצם על התקציב שאמור להיות מאושר כבר סוף סוף.
אז זו הוועדה הכי חשובה.
אוקיי.
כי תקציב זה כסף, וכסף זה אומר סדר עדיפויות, וסדר עדיפויות זה הבנה בכלל של הפרוצדורה לגבי מה המדינה חשוב לה לקדם. אני בטוח שאם חברי הקואליציה היו יושבים בוועדה, היו עולות להם שאלות. ולצערי הרב, הם היו מאוד מתאכזבים לגלות שאין תשובות.
אבל אולי הם מבינים שזה אוטומט, כי אתם מיעוט והם רוב, וממילא התקציב יעבור.
אני חושב שזה שילוב של השניים. גם אחד, הם כאילו לא רוצים להיראות, כאילו הם משתפים פעולה עם האופוזיציה, וגם ההבנה, שההבנה בין היה עצובה, שהכנסת די מרוסקת, ואיבדה כל יכולת להשפיע על התקציב. כאשר הוא מגיע לכנסת. רק, את יודעת, להזכיר, אנחנו דנים בתקציב 25,
כן.
וזה הדיון השני בתקציב, ואנחנו כבר בחודש, מסיימים את חודש פברואר.
יש איזה דדליין? מתי הממשלה צריכה להעביר את התקציב?
עד ה-31 למרץ אמור על פי חוק לעבור התקציב, אם לא עובר התקציב, הממשלה נופלת. ראינו גם היום שעשה נתניהו ישיבה ספציפית על חוק הגיוס, וקרח גם את נושא התקציב, יש משמעות.
ולא הגיעו להבנות.
כן, לא הגיעו להבנות.
ויש מצב שהתקציב לא יעבור? איך אתה מעריך את זה?
אני חושב שזה... תשמעי, אני מאוד תולה בזה תקוות, לא מהבחינה שמדינת ישראל לא צריכה תקציב, אלא מהבחינה הזו שבעיניים...
אם תקציב לא עובר, אין ממשלה.
בדיוק.
בסדר, אבל, אבל הם מבינים ממשי... את זה, וסביר להניח שהם יתעשתו בסוף, יגיעו, יצביעו.
בסוף החרדי, החרדים תולים את העברת התקציב בעברת חוק הגיוס.
כן.
וזו נקודת השפעה, ומעין נקודת צומתי שהם יכולים ממש
טוב, לרחות. אנחנו מכירים את העניינים, בסוף מגיעים לאיזה פשרה. לגמרי. עכשיו, בוא נשמע רגע דברים שאמרה היום חברת הכנסת נעמה לזימי, ותכף תענה לי מה היא רצתה בדיוק ואיך אתם הגבתם.
אני רוצה לשאול על שהות אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, בחול במשך חודשיים. מי מימן את השהות? מה העלות השהות? ומאיזה תקציב זה יצא? אני רוצה לשאול על בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו. בשנה שעברה, בכתבה שיצאה, נאמר שמימון הבטחתו עולה כ2.5 מיליון שח בשנה. אני רוצה לשאול, האם הסכום הזה עדיין מתוקצב, והאם יש עדיין כוונה לממן את שהות בנו של ראש הממשלה, בגלל שהוא היכה את ראש הממשלה, ונאלץ להיות בחול, בגלל שהוא פגע בסמל שלטון, זה דבר לא יצא פומבית.
מה?
אתם חושבים את זה?
לא.
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 חד משמעי. הוא גלה לחול.
מי זה אמר את המה הזה? אתה?
אני, כן.
אתה. חכה רגע, אז אני רוצה רק לתת את תגובת הליכוד. הם כמובן מכחישים את הדברים, בטענה שמדובר בשקר בזוי, הדברים נאמרו במהלך דיון, על הוצאות משרד ראש הממשלה. אתה לא ידעת? כלומר, עד כמה הופתעתם היושבים הנוכחים הבודדים שהיו שם?
אני שמעתי שמועות לא כאלו. אני באמת אמרתי לנעמה, גם אחרי שממש אני לא מכיר את האירוע הזה, אבל הבנתי שזה די, מה שנקרא, יקע גלים היום. זה המצב, אני לא הכרתי את זה, אני יותר התעניינתי במספרים והכמויות העצומות של הכספים שנשפחים לגבי השהות של בני משפחת נתניהו בחול, מי מממן את זה.
אגב, לגבי מה שהיא טענה על היחסים בין ראש הממשלה לבן שלו, זה שמורות. אנחנו עדיין, זה בדיוק, אנחנו לא מדברים על עובדות.
נכון, זה בגדר שמועה. יש האומרים, אני חייב להגיד שמאז שנעמה אמרה את זה, זה המון המון פונים, ובטוח שיותר
פונים. גם פונים וכבר גם דורשים שהיא תסיר חסינות. מישהו נתן...
אותם אלו שדורשים שהיא תסיר חסינות, מקדמים עכשיו חוק שחברי כנסת יכולים בגדול לדרוס אנשים, לעשות מה שהם רוצים, לגנוב ותהיה להם חסינות, אז זה קצת מצחיק. כן. טלי גוטליב.
אתם קיבלתם פרטים על הוצאות ראש הממשלה, רעייתו...
אז היה, כן, היה אירוע מאוד מצחיק, מעבר לאירוע המצחיק עם מה שנעמה אמרה, שבזמן שאנחנו שואלים לגבי השירות,
לא,
לגבי
שמה, המעונות. זאת לא עובדה, זאת שמועה, וגם השמועה נכון, הזאת נכון. היא לא מצחיקה. בוא,
בסדר,
אם,
אני,
כן.
אנחנו, אני אומר מצחיק, כי בסוף בוועדה אנחנו כן, אני צחקתי מזה, כי באמת חשבתי שזה אירוע מצחיק, אבל בסדר, אני שם את זה בצד, וזו שמועה, ובסדר גמור. בזמן שאנחנו שואלים על הוצאות משרד ראש הממשלה, בנוגע לשהייה בחול, מלונות, מי משלם מה, טיסות, הבטחה, היה אירוע שפשוט נראה שאנשי האוצר ואנשי משרד ראש הממשלה קיבלו איזה טלפון, ופתאום הכל הפך להיות נורא נורא חסוי. אין נושא השיפוצים במעונות, אין נושא ההוצאות במעונות, אין נושא ההבטחה של כמה עולה ההבטחה של זוג נתניהו ובנו יאיר בחול, בעוד שנגיד כמה עולה ההבטחה של שרים או חברי כנסת אחרים, גלויה ואין שום בעיה להציג את הנתונים. משפחת נתניהו קיבלו פשוט טלפון והכל הפך להיות חסוי, ומשיקולי הבטחה לא חושפים שום דבר.
הבנתי.
זה כמובן דבר שסופר לא מקובל עלינו, ואנחנו נסה לראות איך אנחנו מייצרים ועדה מיוחדת שתשקף את הנתונים, עם כל הכבוד ל...
ועדה מיוחדת בכספים, בוועדת הכספים.
כן, כי אם זה שיקולי ביטחון, אז יש ועדה שיכולה להיות חסויה, וככה הנתונים יהיו חשופים בפנינו.
תתי הוועדות. עכשיו, תגיד, כמה זמן צריך להמשיך לממן את יאיר נתניהו שיושב במיאמי, ואם הוא לא מתכוון לחזור, למה שאנחנו משלם את זה?
זה אירוע פשוט לא נורמלי. מעבר לפן המוסרי, למה שיאיר נתניהו מרשה לעצמו לכתוב ולהפיץ ברשתות החברתיות לגבי הרעל של אותם מאבטחים, כן, שהוא מטנף כל היום על ראשי השבק וארגון השבק,
כן.
הם אלו שמאבטחים אותו. ההוצאות, זה פשוט דמיוני. אנחנו לא אמורים, כספי משלמי המיסים, לא נראה לי שאמורים לשלם לשהות כזו ממושכת בחול, וגם אם משלמים, צריך להבין שנייה למה, כמה, ושהדברים יהיו שקופים, זה לא יכול להיסגר בדלת המוטב של ראש הממשלה, עם כל הכבוד.
כן. טוב, אנחנו נסיים כאן, מה שנקרא המשך יבוא, חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, תודה רבה, חבר ועדת הכספים, תודה רבה.
שחרב טוב.
שלום שלום, פרסומות.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103
אוקיי, עכשיו נגיד שלום לעורכת הדין סיגל פעיל, שהיא יועצת המשפטית של ארגון המורים העל יסודיים. סיגל, שלום.
שלום רב.
מה קרה שוב שיש איום בהשבתות כאלה ואחרות? תכף ניכנס לפרטים.
קודם כל הסתבר שבמקום להפסיק לפגוע חד צדדית בתנאי העבודה והשכר של המורים, אחרי הסכסוכים שהיו וכולי, בהסכם שכבר הושג, משרד האוצר החליט לנקות שכר רטרואקטיבית מהמורים, בעצם לחייב את המעסיקים, את השלטון המקומי, לדווח דיווחים לא נכונים על נוכחות ועבודת המורים החל מספטמבר, לפני שבכלל ההסכם נכנס לתוקף, או התחיל להיות מיושם, ולנקות שכר פשוט במשכורת חודש דצמבר, לנקות שכר מהמורים.
בכמה כסף מדובר אגב, שנדע המשמעות היא, גם ככה השכר לא גבוה.
נכון? זה יכול להיות מאות, זה יכול להיות אלפים, זה יכול להיות כל אחד אינדיבידואלית בהתאם להיקף המשרה שלו. בכל מקרה, אסור לנקות שכר. זה גם בניגוד לחוק, וזה גם בניגוד להסכם, וזה גם אסור בתכלית ההסכם. אין איזה סיבה, הרי כל הסיפור של ההסכם הוא לתת תוספות שכר למורים מן הסתם. מה קרה? שאלנו ופנינו ואמרנו תפסיקו, והרי זה לא חוקי. ואסור לעשות דבר כזה, ובואו נסדר או נפתור אם יש איזשהן מחלוקות. התשובה היא כזאת, ההסכם נחתם ב-23 לספטמבר 2024, ומבחינתנו נכנס לתוקפו משרד, אבל בחודש ספטמבר המורים עבדו לפי המתכונת הקודמת.
כן.
הם עבדו 6 שעות פרטניות במקום 3 שעות פרטניות לפי הסכם החדש, הם עבדו 24 שעות פרונטליות במקום 25 שעות פרונטליות לפי הסכם הקודם. בחודש ספטמבר המורים עבדו כרגיל. בחודש אוקטובר משרד החינוך לא הצליח בכלל ליישם את ההסכם, יש לו בעיה במערכות, לא משנה, גם בחודש נובמבר לא הצליח, עד היום יש הרבה מאוד מורים, למשל בתיכון, למשל עובדי מדינה, שמשרד החינוך עוד לא הצליח לנווט את המערכות שלו כך שאפשר ליישם את ההסכם. אנחנו לא הגענו בתלונות, מה שסוכם בהסכם זה שאם בית ספר מחליט לעבור למתכונת ולבקש ממורים לעבוד 25 שעות פרונטליות, אז הוא עובד את השעה 25, בתמורה
okay.
הוא יורד 6 שעות
לשעות. תראי, נדמה לי, בואי נדבר על הפרקטיקה, כי נדמה לי שכל המספרים האלה לא אומרים הרבה למישהו לא מורה, ולא נפגע בשכר שלו, ומבין יותר את הפרטים. העניין הוא שיש דיון ביום שלישי, נכון? הדיון נדחה ליום שלישי, אז כלומר...
הדיון נקבע ליום שלישי.
יפה. אז מחר, בינתיים עוד אין עיצומים, כלומר, אלא רק הכרזה על סכסוך.
ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה אחרי שרדף אחרי משרד האוצר לוועדת 4, קוראים לזה, זו הוועדה שפותרת את המחלוקות, אחרי שוועדת 4 התכנסה אחרי שדחו אותה 1,000 פעם, וגם היא לא קיבלה החלטות, ואחרי מיליון פניות בכתב ובעל פה, הוכרז סכסוך עבודה ב-30 לינואר. אפשר היה כבר, אם היה רצון ארגון המורים לנקוט בעיצומים, אפשר היה כבר ב-13 לפברואר. ארגון המורים אמר, אני לא נוקט בעיצומים, בואו דברו איתנו. למרות זאת, ארגון המורים אמר, אנחנו ננקוט בעיצומים בשני לשלישי, בואו נדבר. ועדיין משרד האוצר לא מדבר, זה לא יושב.
כמה הופתעתם מזה שלא מדברים איתכם ולא יושבים איתכם?
וואו, לא הופתענו, את האמת להגיד. לא הופתענו.
זה מין ריטואל כזה שאנחנו נוהגות לעשות את השיחה הזאת בינינו, פעם בכמה חודשים, שוב ושוב ושוב לא יצאו לטיולים, ושוב לא ייתנו ציונים, וכאילו די, מספיק עם זה.
אבל השאלה היא גם למה? מספיק עם זה באמת, למה לנקות שכר ממורים זה לא חוקי? כבר היה לנו סיבוב אחד בבית הדין הארצי לעבודה על ניקוי שכר, בית הדין הארצי לעבודה קבע שהממונה על השכר לא יכול לפעול באופן שבו הוא פועל, למה שוב לעשות את זה? הסיבה היא מה? יש עוד נושא, וזה המעבר ל5 ימי למידה, יש סיכום כתוב עם השרה שאשה ביטון, שביקשה לקצר את שבוע הלימודים בתיכונים, אמרנו אנחנו, לנו אין אינטרס לזה, כי למורים בתיכון יש אפשרות לבחור את יום החופש שלהם, אמרה בכל זאת כן, אמרנו כן, אנחנו מסכימים, סגרנו הסכמות כתובות עם השרה שאשה ביטון, כל בית ספר שרוצה, מקצר את שבוע הלימודים ל5 ימים, ובמקביל מאפשר למורים לבחור את הימים, ומאפשר להם לעבוד את שעות השהייה בבית. מה זה שעות שהייה? שמורה אמור לשהות בבית הספר ולבצע עבודה. למורה אין שולחן, אין כיסא, אין מחשב, כמו שכולנו יודעים, אין אינטרנט, זה הכל על חשבונו, אז הוא יושב ועושה את זה בבית, הכל סוכם, אושר. הממונה על השכר אמר, אני אבל לא רוצה שזה יהיה בהסכם קיבוצי. אמרתי, בסדר, זה לטובת המערכת, אנחנו מוכנים. נרתמנו לסיפור הזה. הממונה על השכר, טוב, אנחנו נאשר את זה לשנה. טוב, נאשר את זה לעוד שנה. טוב, בשנה השלישית, גם השנה הממונה על השכר אמר, לא, אני לא מוכן. בתי הספר שמקצרים את שבוע הלימודים, לחמישה ימים, סבבה.
Okay.
המורים כבר לא יעשו את שעות השיעה. למה?
תגידי, יש סיכוי שגם לבית הדין לעבודה נמאס מכל הסיפורים האלה?
תראי, אני מוכרחה להגיד לך שאני סומכת על בית הדין הארצי לעבודה. עושה עבודה מעולה ומדהימה, גם עבודה משפטית, בעיקר עבודה טובה ביחסי עבודה. אנחנו מחכים ליום שלישי, אנחנו רוצים וזקוקים להתערבות של, 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 של הורי אחראי, בשביל להפסיק את הסיפור הזה, בשביל לפעול לטובת המערכת, לטובת משרד החינוך. משרד החינוך אגב בנושא הזה, אתם לא רוצים חמישה ימים, נחזור לשישה ימים. אתם כן רוצים חמישה ימים, תבצעו את ההסכם איתנו.
לא, צריך לחשוב על הילדים קודם, גם זה פקטור.
לחשוב על הילדים קודם, זה הפקטור הכי חשוב.
בדיוק. נעצור כאן, ומה שנקרא גם בהקשר הזה המשך יבוא, עורכת הדין סיגל פעיל, היועצת המשפטית של ארגון המורים העל יסודיים, תודה רבה.
תודה לך.
תודה, שלום שלום. עכשיו מצטרף אלינו ארז כהן, שהוא לשעבר יושב ראש איגוד השמאים, שלום ארז.
שלום.
בוא נדבר על שדה דוב, השטח היקר הזה, שבעצם 6 מיליארד שקלים, מחזה המיליארדים בשדה דוב, נחתכו בכמעט חצי. קודם כל תסביר, למה?
תראי, מה שקרה זה שנקשו פה לשבעה מתחמים לבנייה של כ-2,600 דירות.
עד שהגענו לזה, שנים זה לקח, ועכשיו.
זה לקח עשרות שנים.
בדיוק.
עשרות שנים. ניגשו כ6 יזמים המובילים בשוק ורכשו קרקעות שהם באמת ב-40% זולות יותר מהמחזים שהיו ב-21-22.
למה?
מכמה סיבות. אחד, שינוי הנושא של הריבית. אני מזכיר שהמחזים הראשונים שהגיעו לכ3 מיליון שקל לקרקע ליחידה, היו בסביבת ריבית אפס, כשהבנקים רק רדפו אחרי כל יזם, ואז מה שנקרא, כולם היו מוכנים לשלם כל מחיר על מנת לזכות בקרקע היקרה ביותר בארץ.
אוקיי.
היום המצב השתנה, גם מבחינת תנאי ריבית, גם השוק היום מן הסתם עברנו טלטלה של מלחמה, בכל זאת אנחנו עוברים אי אלו משברים כלליים שגם משפיעים על השוק, ונכנס גם נושא נוסף של הרבה מאוד דירות שהן דירות בשכר דירה מפוקח, בשכר דירה לצמיתות.
וכל זה בתוך הקומפלקס הזה, כמה יזמים?
זה גם בקומפלקס.
יפה, כמה יזמים יש בסך הכל? בסוף
יש
אחרי?
יש כשבעה.
שבעה יזמים. אוקיי, תגיד, בסוף, הרי המאזין שואל את עצמו עכשיו, זה ישפיע גם עליי, אם אני רוצה לקנות שם איזושהי דירה?
אני סבור שכן.
כלומר, מה?
כי צריך להבין שקרקע לדירה באזור הזה מהווה כ-50-55% עלות הקרקע לדירה מהמחיר הסופי.
כלומר, אם זה יורד, זה גם יורד את המטר המרובע לדירה.
מחיר הקרקע הוא בינתן שעלות הדירה יחסית קבועה, כ-2 מיליון שקלים, אז מן הסתם אנחנו מצפים שמחיר המחירה ירד, אולי לא ירד באותו שיעור, כנראה בשיעור קטן יותר, אבל יש כאן בהחלט צפי שמחירי המחירה התמתנו.
התמתנו זה יפה, התמתנו מה זה? 2%? 3%?
לא, אני חושב שיכולים להתמתן בכדי 15-20%.
יפה, זה ערכתי נכון. עכשיו, תגיד, זה יכול או עשוי, או איך זה ישפיע על מכרזים אחרים? זה תקדים.
המכרז בשדה דוב הוא מכרז ייחודי מאוד. גם במיקום שבערך המיקום הכי יקר במדינה, וגם זאת הרזרבה הגדולה ביותר שהייתה למדינה, בטח בתל אביב ובטח באזור המרכז.
אבל הוא כבר לא הכי יקר במדינה, אם זה ככה.
לא, עדיין. גם מחירי הזכייה האלה, עדיין אנחנו מדברים על רמות מחירים גבוהות. אבל מה שאני מחותר אליו זה שההיקפים כבר לא יהיו אותם היקפים. לכן, אכן תהיה השפעה. כשיש ירידה כזאת של 40% ממחירי המחירה הזאת, אתה בהחלט מצפה שיהיה לזה גל עדף גם במכרזים אחרים של המדינה. אבל מאחר ולמדינה כבר אין את אותם כמויות שיכולות להשפיע באזור המרכז כמו בשדה דוב, אז כנראה שהעדף הזה הוא יהיה, נקרא לו, עדף מצומצם יותר. זאת אומרת, ההשפעה המעגלית של זה תהיה השפעה יותר קטנה ממה שראינו פה בהפחתה מאוד משמעותית במחיר הקרקע.
תגיד, בוא נדבר רגע לסיום שיחה שלנו, ארז כהן, על מחירי הדירות בכלל. איפה אנחנו עומדים נכון להיום?
תראו, אנחנו עומדים היום בסטגנציה מסוימת. זאת אומרת, אין ירידות משמעותיות, מצד שני גם אין עליות משמעותיות. השוק נמצא באופן יחסי על הגדר. היה לנו תקופה של מיעוט בכמות העסקאות. עכשיו, דרך אגב, יש טיפה, נקרא לזה, השוק כן משתחרר, כן לעשות יותר עסקאות. אבל אני לא צופה שהמחירים שבטח בתחום המגורים יעלו באופן משמעותי, כי אני סבור שהגענו לאיזושהי תקרת זכוכית ברמת המחירים. שוב, בשוק מאוד יוקרה, מאוד מבוקש, כמו מכרז שדה דוב, כמובן שיכולות להיות פה איזושהי התנהגויות טיפה שונות, אבל אני לא צופה פה איזשהו גידול משמעותי, ולאור המכרז הזה אולי גם נראה איזו התמתנות מסוימת, שזה בטח יעניין את
אבל עדיין, עדיין המחירים, כלומר, יש ערים שהמחירים בהם גבוהים, והם נשארים גבוהים, ואפילו יש עליות?
עליות משמעותיות אין.
אין.
עדיין שומרים על רמות גבוהות, אני מסכים.
כן.
אני לא רואה, אנחנו לא רואים כרגע איזשהו מקומות עם קפיצות במחיר, התשובה היא לא.
אוקיי.
אנחנו בהחלט רואים מצב של סטגנציה.
ממש, זה מה שנקרא תקועים. לסיום, לסיום, מישהו התעניין כבר במחירים בשדה דוב, או ש...
אני מניח שעכשיו, לאור המכרז הזה, תהיה התעניינות גוברת, כי באמת, כמו שאני יודע, גם אנשים מצפים לזה, שאם יש כזאת ירידה במחיר העלות, אז אולי תהיה גם ירידה במחיר המחירה, אני צופה שזה יקרה. בהחלט צופה שזה יקרה.
יפה. טוב, אנחנו נעקוב. ארז כהן, לשעבר יושב ראש איגוד השמיים, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום, שלום. תכף נדבר על מטבעות הקריפטו, קודם פרסומות. עכשיו חזרנו כדי לדבר על גניבה של מטבעות אתריום. נגדבו מבורסת הקריפטו בייביט, ואנחנו רוצים לבדוק איך קורה דבר כזה, איך מתבצעת גניבה כזאת. יובל רואש הוא מנכ"ל חברת ביטס אוף גולד, חברה למסחר במטבעות וירטואליים. שלום יובל.
שלום, שלום.
מה לוקחים בעצם? כלומר, כשזה וירטואלי, מה אנחנו רואים, מה אנחנו לא רואים? תסביר לנו איך זה עובד גם אצל הגנבים.
אז קודם כל, מטבעות דיגיטליים, וירטואליים, זה מטבעות, גם אנשים מכירים אולי את המטבע המוכר ביותר, ביטקוין.
נכון.
אז איתריום זה השני בגודלו, גם מבחינת נפח מסחר. מה שגונבים זה ממש את המטבעות עצמם. כמו שאנחנו רואים בבנק, לצורך העניין, מספרים, אז גם פה יש מספרים על צג בתוך ארנקים. כשמאחורי הקלעים, מה שקורה זה קוד. אנחנו, כשמעברים ערך מבן אדם לבן אדם, יש שורות קוד שמתכנתות את הכסף, אז גם בביטקוין וגם באיתריום, מה שקורה מאחורי הקלעים זה שורות קוד. אפשר להיכנס לזה עוד לעומק, אבל בגדול זה הכל מתבסס על הבלוקצ'יין, וככה הטכנולוגיה הזאת עובדת.
לא, אנחנו נהיה ככה פחות...
עדינים.
זהו, לא, אנחנו נהיה יותר כלליים, אבל שוב, מדובר בחברה שנמצאת בדובאי, נכון?
כן, בייביט היא חברה בינלאומית, די גדולה, היא בין זירות המסחר הגדולות בעולם, היא יושבת בדובאי, אבל יש לה עובדים בכל מיני מקומות בעולם, והיא, כמו שאמרתי, אחת הבורסות עם המסחר הכי גדול בעולם. אני חושב שהיא כבר בטופ 5 מבחינת נפחי מסחר, בהחלט אחת הגנבות המשמעותיות שהיו פה בתעשייה בכלל.
ויודעים מי הגנבים? כלומר, עלו עליהם, יודעים משהו?
אז כן, הערכה היא שמי שגנב זה קבוצת לזרוס הצפון קוריאנית, ידועים בתור פריצות גרנדיוזיות שהם עשו, אז גם במקרה הזה הם גנבו $1.5 מיליארד ששווי ערך של איתריום.
סוג של האקרים או מה? כלומר...
כן, כן, האקרים, לא סוג של ממש האקרים.
כן, אוקיי.
שממש פרצו לקוד, לארנקים של חברת בייבי.
הארנקים הדיגיטליים, כן.
נכון, נכון. הצליחו בעצם להרים על הטכנולוגיה, על המערכת של בייביט, כדי לגנוב מהם את המטבעות האלה. צריך להגיד ולהדגיש, מה שנפרץ זה לא איתריום, זה לא ביטקוין, זה לא המערכת של המטבעות הדיגיטליים עצמם, מה שנפרץ זה המערכת של בייביט עצמה. הצליחו להרים בהנדסת אנוש, וגם על ידי פריצה למערכות שלהם, הצליחו ממש להרים עליהם ולעשות מניפולציות שם על הקוד, שגרמו להם לחתום דיגיטלית על העברת מטבעות לארנקים של הפורצים.
וזה $1.5 מיליארד.
מיליארד וחצי, בדיוק, זה 32,000 איתריום, שווי של $1.5 מיליארד היום, והשפיע מיידית, זאת אומרת, ברגע שזה קרה, שווי מטבע איתריום ירד בכמעט 10%.
זה קורה גם בלי גנבות, אגב.
מה זה קורה?
זה קורה גם בלי גנבות.
כן, צריך להגיד, שוק הקריפטו הוא מאוד תזזיתי, תנודתי.
נכון, לכן שוב אני שואלת, אם זה שווה, אם זה מסוכן, האם...
אז צריך להגיד, אני חושב שפה, לעומת מה שקרה, אני חושב שביחס למה שקרה, שהם גנבו $1.5 מיליארד, השוק הגיב ביחסית מתינות, פעם היינו רואים גנבות כאלה, אנחנו בשוק כבר 12 שנה, היינו רואים גנבות כאלה, בסדר, גודל הרבה יותר קטן, בזיזות בעשרות אחוזים.
מה עם הלקוחות? פיצוי? יש? יש דבר כזה?
המנכ״ל של בייביט יאמר לזכותם, למרות שזה לא הבורסה המובילה בעולם מבחינה רגולטורית, אבל יאמר לזכותם שהדבר הראשון שמנכ״ל בייביט עשה, זה עלה, העלה פוסט בטוויטר, ואמר, המטבעות האחרים של הלקוחות שמורים, אנחנו נחזיר את כל $1.5 מיליארד, נדע לספר את זה
לא לעצמנו. לא לדאוג,
וזה כן. כמה שככה השוק הגיב. השוק הגיב okay. במתינות יחסית, ויחסית יציב.
בקרוב הסרט, יובל רועש, תודה רבה.
בבקשה.
שלום, שלום, פרסומות ובורסה. שלום אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
שלום, ערב טוב.
למה אנחנו אדומים ככה קהים היום, אפילו?
לגמרי, ככה יום די בולט בירידות עם מחזור מאוד נמוך, 800 מיליון שקל יום ראשון אמנם, אבל מחזור נמוך מאוד, בעיקר בגלל ארצות הברית ירידות חדות בסוף השבוע של מעל 2% בנסדק, וזה ככה שרשר את המניות לכאן לישראל, כך שתל אביב 35 באחוז נקודה 2 ירידה, תל אביב 90 באחוז וחצי ירידה, הבנקים ב-1.8 ירידה, שזה די חזק. הדבר היחידי שעולה זה 0.25% נפט וגז, אבל בגדול יום של ירידות שערים די חדות בשוק המקום.
טוב, שתי מילים. קודם כל, יש בעלה לזהב, שזה מטבע, ועוד בכלל מטילי זהב, אנשים פשוט לוקחים את זה כמה? כערבון ששם הפן יהיה רע, וזה נוצץ?
לא, בכל נגיד ככה, לא חסר זהב בעולם, אוקיי?
בסדר.
כל החברות הגדולות, ברי גולד, כאלה שקורות זהב באפריקה ובמזרח, באוסטרליה ובמקומות כאלה, לא חסר זהב. בעידן הזה של כל כך הרבה תנודתיות וחוסר ודאות, יש מדינות שמצטיידות בזהב כחלק ממערכת אסטרטגית. והזהב באמת בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, עלה מאוד חזק, כבר $2,900 לאונקיה, זה כבר עלייה משמעותית, לאו דווקא בגלל שחסר את הסחורה הזאת, אלא יותר מאיזשהו פיזור סיכונים של השקעה, שבעיקר מדינות עושות, כמו רוסיה, סין, ארצות הברית, שרוצות ליצור להם איזשהו מטבע, סוג של מטבע שיהיה להם לכל עת, בטח בעיתות
משבר. זה סוג של ביטחון, ככה זה נשמע.
כן, כן, זה סוג של ביטוח, ואתה עושה אותו בצורה כזאת שאתה פשוט קונה, והמחיר עולה. אתה עוגר בתוכו זהב, אנחנו היום בעידן שבו מדפיסים כסף בלי שיש בסיס זהב מאחוריו, בארצות הברית. ובכל זאת, קונים את הסחורה היקרה הזאת, שאגב לא חסר ממנה, כמו שאמרתי, אבל שיש יותר קונים ממוכרים, מחיר עולה. האם זה אומר משהו לעתיד? לא בטוח.
טוב, אז
לגבי הזהב לפחות.
בסדר. עכשיו, בוא לסיום רק חצי שנייה לקראת החלטת ריבית מחר.
ללא שינוי, זאת אומרת, הקונצנזוס מדבר על עוד להמתין, לא להוריד את הריביות. הסתכלו לכיוון ארצות הברית אגב. בארצות הברית יהיה לחץ של טראמפ על פאוול, הנגיד האמריקאי, להוריד את הריבית.
לא יודעת כמה השפעה יש לו על פאוול, הוא עצמאי.
מה שכן, הוא מקצץ בתקציב דרך ה-DOG, דרך התוכנית הזאת, אולי יהיה לו אליבי ללחוץ על פאוול בצורה יותר מוצחת להוריד את הריבית, ואז בארץ יראו ואז יעשו.
אוקיי, אמיר אייל, תודה רבה. תודה, להתראות.
תודה לכם.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל אלון, מפיקה ליאור שד משפיצר על השידור, שקט וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון.